אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אתמול זה שוב קרה. בנק ישראל העלה את הריבית פעם נוספת לגבהים שהיא לא הייתה בהם כבר עשור. זה קרה גם לפני חודש.
אתמול והיום התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות. בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להעלות את הריבית לרמה של 2.75%.
וגם בחודש שלפניו. בסך הכל 6 העלאות ריבית מאז חודש אפריל. ועדיין, העלאות הריבית האגרסיביות של החודשים האחרונים לא הצליחו לבלום את התייקרות המחירים. התחושה היא שבכל יום אנחנו שומעים על מוצר חדש שיעלה לנו יותר. אם זה מזון, חשמל, מים, דירות, דלק. למה זה קורה? ואיך אפשר בכל זאת להרוויח מהמצב הזה? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. נתחיל מהבסיס. למשק הישראלי יש מחלה. קוראים לה אינפלציה, קצב גבוה מדי של עליות מחירים. בשבוע שעבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדדה אותו ביותר מ-5% לשנה. מה עושים? מעלים את הריבית. זאת אמורה להיות התרופה למחלה. אבל גם אותה אנחנו מרגישים בכיס. למשל, כל משפחה שמשלמת משכנתה. גד ליאור, פרשן הכלכלי של וויינט וידיעות אחרונות, איך העלאת הריבית עוזרת אם היא רק מייקרת לנו את ההוצאה?
זה נכון שיש בעיה עם הנושא של הריבית. זה נכון שכרגע נגידי הבנקים מנסים להשתמש בשיטה הישנה והטובה או הרעה, איך שרואים את זה מאיזה כיוון, וזה לא כל כך מצליח להם, אבל איך אומרים, יש חוקי טבע ויש פה חוקים פיסקליים ויש חוקים כן, שתקציב המשפחה, ואם המחירים יעלו עוד ועוד, המשפחה לא תוכל לקנות את מה שהיא רצה לקנות, ואין ספק שנקלע להאטה והמחירים יעלו פחות.
אני רוצה לדבר רגע על המשפחה הזאת שהזכרת. התחלנו את שנת 2022 עם ריבית של 0.1%. עכשיו אנחנו ב3.25%. איך זה משפיע על חיי היום-יום של משפחה?
קודם כל, אני לא מכיר, אולי אתה מכיר, אני לא מכיר משפחה בישראל שאין לה הלוואות. אני לא מדבר על גברת שרי אריסון, אבל רוב האנשים, הרוב המכריע, יותר מ-90% מתושבי המדינה המבוגרים, יש להם הלוואות. ברגע שצריך להחזיר יותר כסף, זה חלק מהתקציב המשפחתי. עכשיו, ברגע שמחירים עולים, אולי צריך לניטול הלוואה חדשה. לא רק על משכנתה אני מדבר, אבל לא רק הלוואות, זה דבר שזה מחיר הכסף שאנחנו משלמים, והריבית עולה, ואנשים לא מסתדרים עם מה שיש להם. בעיקר אגב, מדינת ישראל היא מדינת אשראי. למה אני מתכוון? אתה בגרמניה או בהולנד לא יכול לבצע קניות בעשרת תשלומים, אני לא מכיר את זה. זה משהו מייחודי לישראל, אולי יש עוד מדינה או שתיים. מבצעים פה תשלומים ב-12 תשלומים. עכשיו, אין להם כרגע את הכסף, זאת אומרת, הם קונים כל מיני מוצרים ושירותים בכסף שאין להם. עכשיו, כשאין להם, הם צריכים לקחת הלוואה, וכשלוקחים הלוואה, ואם מתייקרת, אז המצב, כמו שאתה שאלת, של המשפחה הוא פחות טוב. ואז אם צריך להוציא פתאום כסף על משהו שכן צריך להוציא, זה יכול להיות חוג לילד, וזה יכול להיות מכנסיים שצריך לקנות לתינוק, אז פתאום אין כסף, או פתאום צריך לחסוך, או פתאום צריך להעביר את המכנסיים מילד לילד וכך הלאה. זה כמובן מצב לא בריא ביותר. אני אומר, המצב הוא לא נורא בעולם ובארץ, הוא לא נורא, אבל הוא עלול להחמיר עם נגידי בנקים ועם ממשלות לא יפעלו כדין.
יגידו חלק מהאנשים, ואני כבר שומע קולות כאלה, השיטה הזאת של בנק ישראל להעלות את הריבית פשטה את הרגל. אנחנו רואים את בנק ישראל כבר כמה חודשים מעלה את הריבית בקצב די רצחני, והאינפלציה לא מזיז לה.
קודם כל, האינפלציה בישראל היא מהנמוכות ביותר בעולם. לא בדקתי בימים האחרונים שוב, אבל היינו במקום שלישי באינפלציה הנמוכה בעולם. יש רק שתי מדינות עם אינפלציה יותר נמוכה, ולכן המצב הוא לא כזה חמור. אבל האזרחים מרגישים, הרי אם למישהו כואב משהו, אז זה לא משנה אם כואב לו חזק או כואב לו חלש, אבל כואב לו. אז אותו דבר כאן, כמובן שעלייה של כ5%, אגב לעומת כ10% ברוב המדינות המפותחות, זאת עלייה כואבת. אם מישהו מוציא עכשיו, נוהג להוציא 10,000 שקל בחודש על המשפחה, והוא מוציא עכשיו 500 שקל יותר, צריך להביא אותם מאיזשהו מקום. ולכן, העלאות הריבית כרגע לא כל כך מועילות, אבל אין שום ברירה אחרת. ברגע שהריבית תעלה עוד ועוד, כמו שדיברנו על הכאב, ברגע שיקחו עוד הרבה תרופות ועוד זריקות ואולי ניתוח, אז בסוף זה יועיל.
מתי זה ייפסק?
כרגע הערכות אחרי הרבע הראשון של שנת 2023, הרבע הראשון עדיין יהיה כנראה קשה, וזה צפוי בכל העולם, כי הריבית תמשיך לעלות בכל העולם, בינתיים יש עוד תמורות, הרי אנחנו רואים מה קורה, מה קורה בבורסות, מתנענעות ומטלטלות ועולות ויורדות, ואנחנו רואים מה קורה בקריפטו, ששם חברות פושטות רגל, ואנחנו רואים מה קורה בתחומים רבים אחרים נוספים. יש אנשים שהזמינו מכונית, אתה יודע מתי הם הזמינו אותה? בחודש מרץ, והם עוד לא קיבלו אותה, אנחנו בנובמבר, 8 חודשים, אני מכיר כאלה, לא קיבלו את המכונית. יש חוסר גדול בנושא הזה של כל מיני מוצרים, פשוט מאחרים להגיע, זה אגב נוגע להרבה מאוד מוצרים, לא רק מכוניות, זה חשמל, זה ריהוט, יש משבר עולמי שלא היה פה כבר הרבה מאוד שנים, יש אומרים שזה אולי המשבר הכי חמור בהיקף בתחומים השונים הרחבים מאז 1929.
אז המשבר הוא כאמור עולמי. בארצות הברית אינפלציה של 8.5%, בבריטניה יותר מ-11%, שניהם סי של 40 שנה, גרמניה 10%, מספרים שלעומתם ה-5% שלנו נשמעים באמת כמו piece of cake. אבל בוא נפרק אותם רגע. קודם כל, הדיור, התייקרות של כמעט 20% בשנה.
זו קטסטרופה, אין לזה מילה אחרת, זה לא קצת יותר מדי גבוה, זה לא נעים, זה נורא. זה נורא, דירה שעלתה לפני שנה 2 מיליון, עולה 2,400. 2,400, לזוגות הצעירים אין את ה-400, לא שיש להם את ה-2 מיליון. בתוך שנה זה עלה ב-400,000 שקל. בזה צריך לטפל. איך אפשר, אפילו לא הייתי אומר באליפות עליונה, צריך לדבר מיד, כשהממשלה נכנסת לתפקידה בשבוע הראשון, צריך לטפל בנושא הזה בנפרד מהתקציב ומחוק ההסדרים, כדי לעצור, לבלום עם תוכניות מהירות של דיור. נכון, מחירי דיור לא מיד יורדים, גם אם מתחילים עכשיו לבנות דירות, הן יהיו מוכנות עוד 2, 3 או 4, אבל יש צעדים שאפשר לעשות, היה בזמנו רעיון, סתם אני אומר שהוא בוטל אחר כך, כל דירות ה-Airbnb לא יוזכרו לתיירים ולא לתקופ של יום יומיים, הם יהפכו לדירות שמותר להזכיר אותן רק לטווח ארוך. אז הנה כבר נושא שכר הדירה שגם הוא מזנק למעלה. עידוד של הממשלה לבנות לשכר דירה, לא כל אחד בן 28 שיש לו נכון ילד אחד כבר, או בקושי עבד בחיים, כבר צריך דירה בבעלותו ב4 חדרים, שיזכור דירה, אבל של שכר הדירה יהיה נמוך, שיוכל לעמוד בו. דברים האלה צריכים להיות מטופלים מיד, אני אומר מיד עם הקמת הממשלה. אגב, העלאת ריבית, למה היא גורמת? למה היא גורמת? לאינפלציה.
הריבית עלתה היום לשיא של 20 שנה. זה אומר מאות שקלים תוספת לכל משפחה במשכנתא. אנחנו יודעים שאפשר לפתור את זה. אנחנו נעשה מה שצריך, נקים ממשלה יציבה שתוריד את המחירים במדינת ישראל.
אבל הנה עומד ראש ממשלה על הקווים, בנימין נתניהו, והבטחות הבחירות שלו היו לקחת את ההפחתה במס הדלק של ליברמן, ולהרחיב אותה דרמטית, כלומר לשלוח את היד לכיס של המדינה, ולסבסד את ההקפאה בעליות מחירי הדלק, והחשמל, והמים, והארנונה, וחינוך חינם מגיל אפס, ובעצם הוא רוצה להגדיל ולהגדיל את הוצאות הממשלה. יש לזה סיכוי אמיתי להילחם באינפלציה, להקטין את עליות המחירים, או שזה קוסמטיקה?
תראה, שני דברים בעניין נתניהו. אחד, הוא מבין כלכלה והיה שר אוצר טוב לפני קרוב ל-20 שנה. שתיים, אין כסף. זאת אומרת, אלה הבטחות בחירות בחלקן, הוא יודע את זה, הוא מבין כלכלה. אני מאמין שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה, הוא לא סתם מדבר באוויר, גם הציבור רוצה שיוזילו לו את הלחם ואת החלב ואת הדלק ואת המים ואת החשמל וכל נושא אחר. צריך כסף פה, המדינה צריכה לסבסד במקרה כזה את המוצרים הללו, אגב יש מוצרים שלא יכולה להשפיע עליהם, מחירי חשמל בכלל לא בסמכות שלה, יש רשות חשמל שמתכנסת השבוע כדי לדון בכמה יעלה מחיר החשמל החל מחודש ינואר. המדינה יכולה לתת הלוואות לחברת החשמל, כל מיני דברים מהסוג הזה, להתערב במחיר היא לא כל כך יכולה כרגע. כנ"ל במחירי המים, מחירי המים יעלו אם מחירי החשמל יעלו, יש קשר הדוק ביניהם, יש התפלת מים וכך הלאה. זאת אומרת, יש מוצרים ושירותים שהמדינה בכלל לא יכולה להתערב במחירים שלהם, אבל יש דברים שיכולה לעשות. בנושא ההתייקרויות, הדבר החשוב ביותר זה להילחם, לפרק את המונופולים הגדולים ששולטים פה במשק, ושמעלים פה מחירים בלי הכרה, ושעושים, נגיד בלשון הילדים, מה שהם רוצים. זאת אומרת, אנחנו לא כך יכולים להתנגד שיש גוף מסוים, מוסד, חברה, ששולטים בתחום מאוד מסוים לבד, הם עושים מה שהם רוצים, מה תעשה? אתה לא תקנה גבינות, אתה לא תקנה חלב, נכון, יש כמה חברות, אבל יש חברה ששולטת פה, בכל אחד מהתחומים ממש בצורה, הייתי אומר, מוגזמת. צריך לפרק חלק מהמונופולים האלה, שלא ישלטו לנו על נתחים כל כך גדולים של המשק ושל מוצר מסוים. זה דבר חשוב שממשלה בלבד יכולה לעשות, לא בנק ישראל, אין ממשלה, ויקח זמן עד שתהיה ממשלה, ויקח זמן עד שממשלה שקמה תוכל לעשות את זה, משום שחוק הסדרים או תקציב לא מייצרים ביום או ביומיים, זה ייקח חודשים, לכן אגב גם התחזיות על הרבע הראשון של 2023 הן לא טובות כרגע. הממשלה הבאה תוכל להשפיע עליהם רק ברבע השני.
רגע, טיים אוט. כמו בכדורסל, עד שנגיע לרבע השני, ננסה להפיק לקחים. הבנו שהכותרות והמתקפות על נגיד בנק ישראל שמעצימות את הפגיעה של העלאת הריבית קצת מטעות. זה דומה להתנגדות לטיפול רפואי בגלל שהוא כואב, והתעלמות מכך שהוא נועד לרפא מחלה קשה יותר. איך הריבית עושה את זה בכלל? הודעה קצרה? ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אז אם כל הבעיה היא קצב משוגע של התייקרות מחירים והתחזיות הן שזה יימשך עמוק לתוך השנה הבאה, למה פתאום התחילו לדבר על חשש ממיתון דווקא? הכלכלה דוהרת קדימה. כדי להבין, התפרצנו לאולפן השכן של מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט וויינט. אחד המגישים הוא אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות.
אז פה באמת נכנסת השאלה מיתון או האטה. זאת השאלה האמת שהיא סמנטית נטו. בנק ישראל רוצה לגרום לנו להוציא פחות כסף, זה בעצם אומר שבנק ישראל גורם להאטה. עוד פעם, זה התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא לא נעים. הוא אמור להיות המבוגר האחראי בחדר, וכשהוא גורם להאטה, אם אנחנו נוציא למשל פחות כסף על הליכה למסעדות או אירועי תרבות, אז יכול להיות שנראה פיתורים באזורים האלו. בסופו של דבר, המטרה של בנק ישראל לגרום להאטה ולגרום לעצירה של עליית המחירים, יש לה עלות, והעלות היא אותה האטה. אז אם אומרים מהאטה למיתון, זה בסוף עניין שהוא סמנטי, מה ההבדל? ההבדל הוא בעצם בהאטה. אנחנו בעצם ממשיכים להגדיל את רמת החיים שלנו, אבל בקצב יותר נמוך. במיתון זה בעצם כבר ירידה בתוצאה, ירידה ברמת החיים, וכמובן זה יותר חריף, והדברים קורים יותר מהר, ההבטלה למשל תעלה הרבה יותר מהר במיתון מאשר בהאטה. אבל כך או כך, המטרה של בנק ישראל היא לגרום לעצירה מסוימת והפעילות הכלכלית במשק. הבעיה באינפלציה הוא שהיא תופעה, מה שאנחנו קוראים בכלכלה, תופעה מתבדרת, סוג של כדור שלג. למה? אם המחירים עולים, אני כעובד רואה שהעגלה בסופר מאוד התייקרה לי, החוגים של הילדים התייקרו וכן הלאה וכן הלאה. אני הולך לבוס שלי ואני אומר לו, תקשיב, עולה לי הרבה יותר לחיות, אני רוצה על ההצחה. הכלכלה, כמו שאמרנו, במצב טוב, הבוס מסתכל הצידה, הוא רואה שאין עובדים היום, קשה להשיג עובדים מיומנים, ואין בעיה, ניתן לך על ההצחה. ברגע שהמפעל או החנות או העסק שאני עובד בו נתן לי על ההצחה, הרווחים שלו נפגעים. ואז מה שהוא עושה הוא מעלה מחירים, ואז יש לנו עוד אינפלציה, עוד אינפלציה מובילה לעוד העלאות שכר, עוד העלאות שכר מובילות לעוד אינפלציה, וחוזר חלילה וחוזר חלילה. אינפלציה היא כדור שלג שבאיזשהו שלב גם הופך להיות מאוד קשה לשלוט עליו, ולכן הפחד של הבנקים המרכזיים היא לאבד שליטה, ואז נחזור לאינפלציה אולי דו ספרתית, כמו שראינו בשנות ה-70 וה-80 בכל העולם, בישראל אז בכלל הגענו גם לאינפלציה תלת ספרתית גבוהה, ולכן אני חושב ש העלות של אובדן שליטה היא הרבה יותר חמורה, לכל אחד מאיתנו. אם היינו מגיעים למצב כזה, או אם נגיע בטעות למצב כזה, הפגיעה בכלכלה הישראלית, הפגיעה בנו כמשקי בית, תהיה הרבה יותר חמורה, ולכן זה בהחלט לא נעים להעלות הריבית, אבל זה התפקיד של בנק ישראל, בשביל זה הוא פה, והן כרגע לפחות נדרשות.
אבל בינתיים אנחנו לא מרגישים את זה, ובמהלך חודשי הבחירות, אפילו שמענו כל מיני פוליטיקאים שמפלרטטים עם הרעיון של להתערב לבנק ישראל, ולהגיד לו, אדוני, תפסיק להעלות את הריבית, יש דרכים אחרות.
תראה, ברור שלפני בחירות פוליטיקאים יגידו מה שצריך כדי לשפר את הסיכוי שלהם, אבל א', רוב הפוליטיקאים היום בישראל מבינים שבנק ישראל צריך להעלות את הריבית, אין ברירה. וב', אחד הדברים הכי חשובים שיש, זה העצמאות של בנק מרכזי.
זוכרים את הטבלה? נו, של האינפלציה בכל מדינה, זאת שישראל מדורגת בה שלישית מלמטה, אז המדינה שמובילה אותה בבטחה עם אינפלציה של 85% היא טורקיה של ארדואן.
Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada...
הנשיא הטורקי הדיח כבר 3 נגידי בנק תוך פחות משנתיים. בכל המקרים חטאם היה אחד. הם העלו את הריבית כדי להילחם באינפלציה. ארדואן חולק על הכלכלנים. הוא חושב שהריבית היא, ציטוט, האמא והאבא של כל הרוע. הוא הודיע שלהעלות אותה זאת בגידה, ואפילו עבירה על חוקי האסלאם. התוצאה של כל זה, טורקיה, מוליכה את הטבלה העולמית בתחום התייקרות המחירים.
טורקיה, תשובה מעולה, בדיוק. בתחילת שנות ה-2000, מי שזוכר, הממשלה והבנק המרכזי היו בסוג של איזושהי מריבה, שאימה על העצמאות של בנק ישראל, ומה שראינו אז, ראינו בעצם את הכלכלה הישראלית נכנסת לברוך מאוד גדול, אינפלציה דו-ספרתית גבוהה, דולר שקפץ אז ל-5 שקל לדולר, ממש פחד מאובדן שליטה, וזה לא רק בישראל, בכל מקום בעולם שהממשלה התחילה להתערב לבנק המרכזי במה שהוא עושה, בדרך כלל זה הוביל למשבר מאוד חריף, כי בעצם המשמעות היא אובדן אמון של המשקיעים, אובדן אמון של הצרכנים, והגוף שולט על כמות הכסף ועל הריבית במשק. אז אני חושב שרוב הפוליטיקאים, גם אלה שהתבטאו כפי שהם התבטאו, מבינים א', הדבר האחרון שצריך לעשות זה להתערב לבנק ישראל בהחלטות, ושגם החלטות שלו בסופו של דבר כרגע לפחות נכונות.
מי מרוויח מהעלאת הריבית בכל זאת?
מי שמרוויח, אם נסתכל על זה ברמת הצרכן, זה מי שאין לו אשראי, לא לוקח הלוואה, לא לוקח משכנתה, אולי להפך יש לו חיסכון, הרי אם אני היום יכול לקבל על פיקדון בבנק 3-3.5% לשנה, אז אם יש לי חסכונות גדולים, אני מרוויח. לפני שנתיים הריבית על הפיקדונות הייתה 0.
אז איך המאזין הממוצע שלנו, שאולי יש לו משכנתה והיא עכשיו הולכת להתייקר, וכל המחירים מתייקרים מסביב של מזון ושירותים ומוצרי צריכה, והוא שומע שעולה הריבית והוא אומר עוד מכה, איך הוא יכול להפוך את המכה הזאת להזדמנות?
אז בישראל אנחנו יודעים, לפי הנתונים שמתפרסמים כל הזמן, יש המון כסף שפשוט שוכב בעוש. וזו תוצאה של באמת שנים של ריבית אפסית. ריבית אפסית, ששני אנשים, מה אני צריך לשים כסף בפיקדון ולקבל 0.001% לשנה? פשוט שהכסף ישכב בעוש, הוא לפחות נזיל ואני יכול לעשות איתו משהו אם אני רוצה פתאום. עכשיו נגיד, התרגלנו לזה, והיום כשהעלות מחיה שלי מתייקרת, ואני משלם יותר על המשכנתה, אם יש כסף שכרגע אין לו שימוש, אז צריך לקחת את הכסף, זה עושים פיקדונות, זה יכול להיות פיקדון לחודש, 3 חודשים לשנה, כמובן שככל שנוכל לסגור את הכסף יותר זמן, כל אדם צריך להתאים את זה לצרכים שלו, להוצאות העתידיות שלו, ככל שנסגור את הכסף לזמן ארוך יותר, ככה גם בעצם הריבית, שהבנק יהיה מוכן לתת לי יותר גבוהה, ואגב גם פה יש עניין של משא ומתן מול הבנק, ולהתווכח ולבקש ריבית יותר גבוהה, ולבדוק בבנק האחר, ולנצל את התחרות היחסית, שכן נוצרה בבנקים, כי היום להעביר חשבונות בנק זה מאוד קל, ופיקדון אני יכול גם לשים לא בבנק שלי, חשוב שהצרכן ידע את זה. אז בכן כסף פנוי שאולי עוד יש, כדאי לנצל את העלות הריבית, ולפחות ליהנות מאיזושהי תשואה על הנזילות שיש.
אופציה נוספת להרוויח מעלת הריבית זה לפתוח בנק, נכון?
כן, זה קצת פחות יותר מסובך.
אבל הבנקים הם המרוויחים הגדולים, בכסף גדול.
תראה, בתחילת התהליך ראינו גם בארץ, גם בעולם, באמת שהבנקים לא מהרו, נקרא לזה, לאמץ את העלות הריבית על הריביות על הפקדונות. ואז מה שקרה זה שבעצם הרווח שלהם השתפר. היום אנחנו כבר כן רואים את הבנקים, כן העלו את הריבית על הפקדונות, ראיתי אתמול מספרים, בין 3-3.5% ריבית על פיקדון לשנה, תלוי כמובן באיזה בנק, יש לו בנק מסופי, נצטרך אפילו יותר מזה, אז כן, בסופו של דבר, הדבר הזה השתרשר לצרכן, כל שהריביות במשק יותר גבוהות, ככה גם הפער בין הריבית שהבנק נותן על פיקדון, לריבית שהוא לוקח על אשראי, הפער הזה הרבה פעמים הולך וגדל, והרווחיות של הבנקים משתפרת, אז כן, מי שיכול להקים בנק מאוד מהר, אולי זה הזדמנות טובה.
אורי גרינפלד, מנועי הכסף, פסגות, תודה רבה.
תודה רבה.
גד ליאור, בחזרה אליך. ההמלצה לפתוח חשבון פיקדון קשורה להנחת יסוד, לתחזית, שהריבית הגבוהה תישאר איתנו עוד חודשים ארוכים. זה אומר שגם המחירים ימשיכו להתייקר כל התקופה הזאת. ובשבועות האחרונים גובר החשש מזליגה של ההתייקרות גם לענף השירותים. מה זה אומר?
צריך להבין, יש שני סוגים שאנשים רוכשים. הם רוכשים שירותים, חשמל זה שירות, אוטובוס זה שירות, הם לא קונים את האוטובוס, הם נוסעים בו. ולקנות שולחן או לקנות מחשב, זה מוצר שאתה קונה. עכשיו, יש קשר ביניהם כמובן, כשהשירות עולה, נגיד מחירי הנסיעה באוטובוס, אז אנשים אולי ייסעו פחות, אולי יחשבו פעמיים, ברור ברכבת אם המחיר עולה, אז אנשים יגידו טוב, אז לא נבקר את הסבתא בנהריה עכשיו. מצד שני הוא גם רוצה להביא מתנה לסבתא, אז הוא צריך גם לקנות את המתנה הזאת, וגם המחיר שלה אולי עולה. יש קשר הדוק למשל בין דלק, עליית מחירי דלק לכל המוצרים.
במבט קדימה, בשבוע וחצי הקרובים ממתינים לממשלה החדשה שני מוקשים מרכזיים. ההתייקרות הצפויה בחשמל, שדיברנו עליה מקודם, ויש גם את העניין הזה עם סוף תקופת הסבסוד על הדלק.
הבעיה הגדולה של ישראל היא שאנחנו מטלטלים 3.5 שנים, 3.5 שנים פה בלי ממשלה יציבה, כל פעם בחירות, ממשלה כבר מכהנת כמה חודשים, ממשלת נתניהו גנץ היא מתפרקת, שוב ממשלה מתפרקת אחרי כמה חודשים, הרי זה שהיא כבר שנה ורבע, זה לא אומר שהיא פעלה שנה ורבע, היא כבר בשיתוק, 130 ביוני בשיתוק, הממשלה לא יכולה לבצע שום תוכנית כלכלית, לא להמציא שום רפורמה, תראה איזה ביקורת הייתה, כאשר ליברמן הוריד את המס על הדלק, זאת תעמולת בחירות, זה כלכלת בחירות, היה צריך לבצע את המהלך הזה, נכון, זה נעשה יום לפני פיזור הכנסת, אותה החלטה להוריד את המס על הדלק, בשיעור ניכר אפשר לומר, תחילה בחצי שקל, אחר כך בשקל שלם, עכשיו זה אגב אמור להיגמר ב-30 בחודש, אין ממשלה שתמשיך את זה, אני לא רואה את מר ליברמן נרתם להמשיך ולהיאבק עם היועצת המשפטית לממשלה, להמשיך להוריד את המס על הדלק, וזה עיקור אגב, אם הדלק יתייקר בשקל בערך, ב-1 בדצמבר, זו מכה קשה לכל הציבור, לתעשייה, לכולם, כאשר כרגע אין ממשלה מכהנת שיכולה לטפל בנושא הזה, ובנושאים רבים אחרים, ולכן צריך להקים מהר מאוד ממשלה, כבר לא חשוב מה הרכבה, להקים ממשלה, ולהתחיל לפעול בנושא הכלכלי.
גד ליאור, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על תופעות הלוואי של העלאת הריבית. חפשו את הפרק הרווח הכפול של הבנקים. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, בצוות שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, ניפגש בהעלאת הריבית הבאה.